שלום. המהר"ל בפרק השלישי של תפארת ישראל נותן מענה, אני חושב, להרבה שאלות. אחד מהם זה הסיבה מדוע אנחנו לא מרוצים, במיוחד מעצמנו. והתשובה, אולי השאלה היא פשוטה, והתשובה היא עמוקה מאוד. זה קשור למה שדיברנו, לא יודע, מכם היה לפני שבועיים, שדיברנו על כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו, על הקשר בין הנאה ושמחה. אבל ודאי כולנו מחפשים את השמחה, את האושר. לא כולנו יודעים מהם האמצעים שמגיעים אותנו לכך. וכשהם רוצים, מה שבאמת מבקשים זה שמחה, שזה דבר שצריך להשקיע כדי להשיג אותו, ולכן הולכים וקונים את המוצר הזול יותר, שזה נקרא הנאה. ועם כל מה שמשתמע מכך שמבקשים דבר אחד ומקבלים דבר אחר. אני חושב שבשביל העמקה של הדבר הזה, כדאי לקרוא את הפרק הזה, פרק השלישי, כדאי לקרוא את הספר מתחילתו ועד סופו. המהר"ל פה פותח לנו חלון גדול להבנת טבע נפש האדם. אדם שלא רגיל לסגנון של חכמנו, זה יכול להפריע. אני זוכר שלי זה הפריע, שנכנסתי לבית המדרש, אחרי שקראתי חומרים כאלו ואחרים מחכמי אומות העולם שמסבירים את האדם והתנהגותו, שהשפה שלהם, הסגנון, הטון שלהם היה כזה תיאורטי, הצעתי, אקדמי, כמו שצריך להיות. והנה בבית המדרש, הרמב״ם, הרב קוק, המהר"ל, כולם מציגים לנו ופורסים לנו מפה של נפש האדם והדרכים שהנכונות להתנהגות שלו, ואתה שומע ואתה מרגיש שפה מדבר בן אדם שעומד על רמפה של ודאות. ולכן מי שלא רגיל, זה עלול להפריע לו, מה זה? איפה הענבה? ודאי שלענבה יש מקום, אבל הסוג הזה של הרצאת הדברים אכן לא מתאים לפרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטה, עם כל הכבוד, בלי ציניות, אבל הוא כן מתאים למי שקיבל מרבו, שקיבל מרבו, שקיבל מרבו, שקיבל משה מסיני, מפי הגבורה, הוראות יצרן. מי שקרא את הוראות היצרן והתעמק בהם כראוי, יכול לומר משפטים מוחלטים עם נקודה אחת בסוף, ולא עם שלוש נקודות. זה הקדמה. אז בואו עכשיו ככה, אני מקווה שהורדנו איזשהו פילטר שהיה עלול להפריע לנו, אז בואו נפגש עם הדברים בצורה פשוטה. אומר המהר"ל, אנחנו קוראים בפרק שלישי בתפארת ישראל, האדם עם מעלת נפשו האלוהית, אשר כבר אמרנו בפרקים הקודמים, א' וב', כי יש לו נפש אלוהית בפרט, שלא נמצא בכל נפשות התחתונים. זאת אומרת, לאדם הוא משותף עם בעלי החיים, שיש לו נפש בהמית, הוא מיוחד בזה שיש לו גם נפש אלוהית. אז מכיוון שיש נפש אלוהית, אז יש לי אותה, והיא מוכנה, והיא נמצאת, והיא פה. אומר המהר"ל, אל יקבל הונאה, שקר, בעצמו לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל, ואל יחשוב בנפשו שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בטל מבלי עמל כלל, הרי המעלה שלו ומדרגתו יגן עליו, על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו, כי מי שלא ייתן לו ואין צריך לקנות לו שום מעלה. אומר המהר"ל, נכון, יש לו נפש אלוהית, אבל צריך להבין, יש כאן בכוח ובפועל. הנפש האלוהית נמצאת איך נאמר, אולי באופן עוברי, זאת אומרת, היא נמצאת, אבל היא צריכה להיוולד כל הזמן. היא טעונה חשיפה, היא טעונה גילוי, היא טעונה פיתוח. הנפש הבהמית, אין לה את הצרות האלה. היא פה, תינוק נולד, בוכה, רוצה אוכל. אדם לא צריך ללמוד שום דבר, ולא צריך לקרוא, לדעת צורת אות, בשביל לרצות כל מה שבהמה רוצה, לאכול, לישון, לפרוד ולרבות. אדם זקוק למשהו כדי לגלות ולתת ביטוי וחיים ותעצומות לנפשו האלוהית. מהבחינה הזאת אפשר לומר שהיא חלשה יותר באופן ראשוני, כי היא זקוקה לפיתוח. איך קוראים לתהליך הזה של 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 הערה, גילוי ופיתוח הנפש האלוהית בעברית? מה עושה אבא, מה עושים הורים שמולידים ילד ורוצים שהוא יהיה בן אדם? חינוך. חינוך. הם מחנכים אותו. לא מצאנו בית ספר לעיזים ולא לשום בעל חיים אחר. עז נולד, עז בן יומו קרוי עז, נכון? דברי חז"ל. כלב נולד, הוא בעצמו, האינסטינקטים שלו מדריכים אותו, והוא כולו מלא כלביות, בלשון הרב אבינר. אדם, תשאיר אותו בלי חינוך, מה יהיה ממנו? עז. זאת אומרת, נכון? המעלה המיוחדת שלו כאדם, אדם אדם, לא רוצה שהוא יחשתי רגליים, אלא אדם שמתנהג כמו בן אדם, הנפש האלוקית שלו, כדי שהיא תחשף, תגלה ותתפתח, הוא צריך הכשרה, הוא צריך חינוך, הוא צריך ידיעות מסוימות, והוא צריך מעשים נכונים. והאשליה הזאת, כאילו אני לא צריך, והכל יהיה לי על המוכן, הוא קורא לזה פה הרב מחשבת פיגול, ביטוי היום ונורא. דבר זה, המחשבה המוטעת הזאת, שנפש האלוהית של האדם אינה צריכה עמל, דבר זה מחשבת פיגול, לא ירצה ולא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו. אולי תרתי משמע, טעות בנפשו, כי הוא לא מבין ידיעה מהותית בטבע נפשו, ואולי בנפשו, במובן שבנפשנו הדבר, זה של חיים ומוות. הוא ממשיך ומסביר, כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל, האחרונה כלומר הסופית, המוכנה, השלמה, בפועל, לא, היא לא נמצאת בפועל. והוא האדם מיוחד מבין כל הנמצאים, עליונים ותחתונים, במה הוא מיוחד? שאין מעלתו האחרונה בפועל. מה אמרנו שלבהמות אין צרות כאלה? גם למלאכים אין צרות כאלה. הם בפועל, הם שלמים. מלאך עושה שליחותו, הוא לא יכול לזייף, הוא לא יכול לחטוא, הוא לא יכול להיות כמעט טוב מאוד, הוא לא יכול שלא לעשות את שליחותו. אין לו בחירה בדבר הזה ולא בשום דבר. הוא שלם, המלאך הוא שלם בדרגתו. ובתוך העולם הזה, הכל כך כל כך מגוון מכל הבחינות, ישנה בריאה אחת ויחידה שהיא לא שלמה בפועל, האדם. וזו ידיעה חשובה מאוד. ידיעה חשובה מאוד. אתה יכול לשמוע אדם אומר, כן, למה אתה מתנהג ככה? כי אני כזה. אני פחדן, אני כזה, אני קמצן, אני כזה, אני כעסן, אני כזה, מה אני יכול לעשות? כלומר, מה מונח פה מאחורי המשפט הזה? המצב שלי הוא סטטי. אני כזה, נקודה. שאדם צריך להבין שהתכונה המהותית שלו היא תכונה של דינמיות. אני כזה היום. אה, בסדר גמור. בסדר גמור. זה משפט שונה לגמרי, כן. מעלתו הסופית. שהיא, מה מעלתו הסופית של האדם? להיות קדוש. מה? להיות אלוקי. שהערה האלוקית תופיע בו בשלמותה. למצות ולהופיע את כל כוחותיו הרוחניים והנפשיים. אולי זה מה שמתואר בספרים כמעלת הנבואה, כאדם השלם, שאין בו מאבקים, אין בו חשיכה, אין לו צל בנפשו, הוא כולו מואר. משל, כן, והיה אור הלבנה כאור החמה. מה הפשט? הרי הלחמה יש אור עצמי, והלבנה היא רק מראה גדולה, היא מקבלת אור. כלומר, הסבר שהלבנה תוכשר לקבל את כל האור שהחמה יש לה לתת לה. זה נקרא אור החמה כאור הלבנה. המצב השלם שלנו זה שכל הטוב שיש לנו בכוח יהיה בפועל. שנהיה בדיוק כמו שהשם רוצה שנהיה. וכי יעלה על הדעת, דעת האדם, ממשיך הרב ומדגיש ושולל את האב והמינה. וכי יעלה על דעת האדם שיהיה נמצא על האדם מעלתו האחרונה בפועל? לא. כי זהו מדרגת העליונים, שהם בפועל. אבל התחתונים, שהם בעלי חומר, אינם בפועל. ודבר זה יכריח, כי אין לאדם מעלתו האחרונה, עד שנחשב מדרגתו בין העליונים, ויהיה לו מהלכים בין העומדים האלה, שזה פסוק מהנביאים, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. לא, אתה לא כמוהם, ונתתי, זה לשון עתיד, אין לך את זה היום. אתה לא במקום הזה, תדע, דע את עצמך, דע את מהות טבעך. אלא רק שנברא בכוח ואינו בפועל, שאין לו מעלתו האחרונה בפועל. אמר לכם כמה פעמים, אגיד שוב, מאמר חשוב של הרב אלימלך בר שאול, הרב של רחובות לפני כמה עשרות שנים, ספרים יפים הוא כתב, בפתח אחד ספריו, אחד מספריו יש לו מאמר שנקרא שתי לידות. שתי לידות אין לאדם, לידה אחת על כורחו. בואו פסיבי לגמרי, לא שואלים מתי עדיין אם הוא רוצה לצאת מרחם אמו. והיא נמשכת שעה אחת, זמן מוגבל אחד, מסוים. לידה שנייה מתמשכת, כמה זמן? 120 שנה. ובה אתה מוליד את עצמך, על ידי שימוש נכון במחירה החופשית שלך. באמריקה קוראים לזה self-made man. בדרך כלל משמשים זה במובן הזה, במובן הכספי. זאת אומרת, הוא לא נולד לאבא מיליונר, הוא נהיה מיליונר בכוחות עצמו. אנחנו ניקח את המושג הזה לשדה הרוחני. כלומר, אדם, התכונות הגנטיות שהוא קיבל מאבי ואמו, הפיזיות, צבע העיניים, גובה עמוד שדרה וכו', ותכונות נפשיות שיודעים שגם אותם יורשים היום מידות וכו', זה נתון. זה נתון. על זה לא יבוא איתך חשבון אחרי 120 שנה. ככה נולדתי. יבוא איתך חשבון, שנחזיר ציוד, יבוא איתנו חשבון על מה שעשינו עם כל הדברים האלה, עם התכונות האלה, עם צבע העיניים הזה, או רוחב הכתפיים הזה, והמידות האלה, מה עשינו איתה, מה עשית עם הכעס שלך, מה עשית עם הכישרון של הטוב שלך, עם הזיכרון שלך, עם הסבלנות שלך, עד כמה באמת ליבית אותו, הפעלת אותו, פיתחת אותו, את כל הקווים, את כל העושר שניתן בך בצורה כמוסה וברית, עד כמה הולדת את עצמך, יבוא איתנו חשבון. ויבוא איתנו חשבון, אני חושב, לא רק אז, בסדר, רואים גדול עד אז, אלא איך מתאר הכוזרי, המלאך בא בלילה, מכירים את המלאך הזה, הוא בא אלינו כל לילה, בסופו של יום אומר לנו, נו חביבי, בוא, תראה דוח. כמה הולדת את עצמך היום? עד כמה כוונותיך רצויות, עד כמה מעשיך רצויים? מה עשית עם מה שקיבלת? שאלה, אם אנחנו לא נחנך את עצמנו, אז נתנהג בדיוק כמו החיות, לכן נראה לי שבאופן ראשוני אנחנו לא פחות מהם. אם אנחנו לא נחנך את עצמנו, אז נתנהג בדיוק כמו החיות. נקודה. לכן נראה לי שבאופן ראשוני אנחנו לא פחות מהם. אני חושב שאנחנו לא נתנהג בדיוק כמו החיות, אנחנו נתנהג באופן יותר גרוע. כי לבעלי החיים יש את האינסטינקט שמדריך אותם להתנהג באופן ישר. עץ האגס לא יוציא תפוח. היה מקרה אחד רדיקלי בהיסטוריה, שגם בעלי החיים שימשו זה לא עם מינו של זה, וזה קרה באשמתו של האדם. כל כך השחיד כל בשר דרכו על הארץ, שם עם נוח, שאפילו החיות השתגעו. אבל זה יוצא מכלל שבא ללמד על הכלל. באופן פשוט, הטבע מתנהג, מתגלגל בצורה נכונה, ואתה שואל, זורח חיטה, אז יוצאת חיטה וכו'. וכלב לא עושה מיהו, גם אם הוא נורא רוצה. אבל יהודי יכול לחלל שבת. ואדם יכול לגנוב. כלומר, להתנהג בניגוד לטבעו. יותר מזה, אדם יכול להפוך לחיה טרף. לא רק שולחן ערוך. כלומר, להיות גרוע מחיות. חיה, אם היא לא רעבה, היא לא טורפת סתם. ולא צריך, כן, כל אחד מאיתנו ש... יודע שהאדם יכול להתנהג יותר גרוע מבהמה ויותר גרוע מחיה, מכיוון שניתנו בו, ניתנו לו פנסים, ניתנה לו הדרכה, ניתנה לו יכולת לרמה מוסרית והתנהגות גבוהה הרבה יותר, יש לו שכל. ניתן לאדם שכל, ולכן האינסטינקטים החייתיים שלו הם חלושים יותר. ולכן אי אפשר לסמוך עליהם שידריכו אותו. חיה שאין את השכל שלנו, היא מונהגת על פי אינסטינקטים ומונהגת טוב. אתה, בן אדם, נתתי לך שכל. אתה שם אותו בצד וסומך על כוח שהוא הרבה יותר חלש? האינסטינקטים, לאן תגיע? זורמים. לאן? לאן זורמים? כן, זורמים. משל נשר שאומר, אני לא אשמש בכנפיים שלי, אני אלך על הארץ. חתול יעשה עליו דאווינים, נכון? הוא יהיה כמו אכבר, נכון? למה? כי אתה לא אכבר, אתה נשר. ואם אתה לא משתמש באיבר העיקרי שלך, אתה פחות אפילו מחתול. ולכן האדם שהוא לא מפתח את הכוח העיקרי שלו, את ההבחנה המוסרית שלו, את השכל שלו, יהודי, את ההדרכה של התורה, הוא עלול להיות גרוע מהחיות. עלול להיות. עלול להיות. לא אמרתי שכל אחד הוא כזה. עלול להיות. היעדר השימוש בשכל יכול לגרום לאדם, כן. כן.
מה זה טוב השכל? אם זה יכול לגרום להיות יותר גרוע,
לא, כי לא משתמשים בו. מה זה טוב השכל? תשתמש בו. תשתמש בו. ודאי שהוא טוב, אבל חייבים להשתמש בו. אתה מכיר את העגלות שאלה שיש לילדים, שהיינו ילדים, היינו עושים עגלות כאלה, עם איזה לוחים, זה חתיכת קרש, עם גלגלים, מחברים איזה חבל, וככה מסתובבים בשכונה בירידות, נכון? עכשיו, אחד קורא למכונית, 80 כוח סוס, ורוצה להנהיג את זה עם חבל. לאן הוא יגיע? זאת אומרת, אתה שואל, מה זה טוב השכל? השכל נמצא פה כדי שנשתמש בו, אדוני, יש לך הגה. כן? לא, 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 זה מה שבנית מתאים חבל. לסוס מספיק האינסטינקטים שלו. לך יש הגה, הידראולי, כן? הגה כוח, יש לך שכל. מה זה לעומת האינסטינקטים של החיה, כן? אדוני, אתה לא משתמש? זה הרמח"ל בהתחלה של מסילת ישרים, נכון? הוא אומר שם, עיוור, הולך על שפת הנהר, בסדר, אז הוא עיוור. אז לעיוור גם יש חושים. יש לו חושים כאלה שבתת, רואים פה עיוורים, הולכים, הוא קולט שכן, הוא צריך להיזהר וכו'. אבל אדם שרואה, שפיקח, החושים האלה שיש לעיוור, אין לו אותם. אז אם הוא ילך על שפת הנהר, עם עיניים עצומות, הלך עליו. אומר, הוא טיפש, מה אתה עושה? יש לך עיניים? להתלף, שאין לו עיניים. אז נתנו לו את הגלים הסונריים האלה, אז הוא לא נתקע בקירות של המערה. אבל אתה יש לך עיניים, אז אין לך את הגלים האלה, אבל יש לך עיניים. תשתמש בהם, אתה רוצה עיניים, איך אתה רוצה להתעכב בקירות? עיני, נכון? עיני העדה זה הסנהדרין, מלמדי התורה בישראל. נכון? עיני העדה, סנהדרין, החכמים, חכמי התורה. ונמצא, שמונה שורות מלמטה משהו כזה, ונמצא לך, תחילת שורה, ונמצא לך ההפרש, ההבדל שיש בין האדם ובין כל הנמצאים, התחתונים והעליונים. כי העליונים שלמותם בפועל, ואינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל. הוא מוכן, מלאך, יוצא מפס היצור, מושלם. והתחתונים, זולת האדם, כל בעלי החיים, אין, כמובן דומם, צומח, חי, כן. ואינם צריכים, איפה זה? והתחתונים, זולת האדם, חוץ מהבריאה המוזרה הזו שנקראת אדם, אין להם גם כן יציאה אל הפועל. כי מה שנבראו, עליו אין השתנות ויציאה לפועל בהם. הם מוכנים גם כן. אך האדם הוא בכוח, וכל החיים הוא יוצא לפועל. ויראה, תראה, אומר המהר"ל, ששמו מורה על דבר העצמי לו. השם של הבריאה הזאת, של המין הזה בתוך האלבום הזואולוגי, השם הזה מרמז, מורה, לא סתם מרמז, מורה על הדבר העצמי שלו, על התכונה המהותית כל כך. שהוא מיוחד בו האדם מכל. השם של האדם מורה על האפיון הייחודי שלו. וזה שהוא נקרא אדם. למה הוא נקרא אדם? על שהוא עפר מן האדמה. אדם זה כמו אדמה. רק מה ההבדל? שהאדמה זו נקבה. מקבלת. שותלים, משקיעים, היא מוציאה. היא פסיבית, היא מגיבה. יש בה כוחות אינסופיים באדמה. אני בא, אם שום זרע לא יבוא, לא יצמח שום דבר. אני בא, זורע, מנביט, האדמה מוציאה פירותיה. האדם לשון זכר. קום עשה. קום עשה, קום תפריח, קום תוציא פירות. פירותיך. ואתה יש לשאול, למה רק האדם נקרא אדם, וככל שאר הנמצאים אינם מן האדמה, שיקרא האדם בייחוד בשם אדם, השם שנברא מן האדמה, סימן שאלה, תשובה. אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה. דווקא לאדם יש תכונה אדמתית מיוחדת. וזה, כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכוח, ויש בה יציאה לפועל. איך האדמה יוצאת אל הפועל? על ידי כל הדברים אשר יוצאים ממנה, נקודותיים, צמחים ואילנות ושאר כל הדברים. והיא בכוח לכל זה. איך קוראים לה? עם האדמה. וזהו עניין האדם גם כן. שהוא בכוח, תדע לך שאתה בכוח. זה ידיעה חשובה מאוד. אתה בכוח, אתה עוד לא בשלמותך, אתה מרגיש שעוד לא נתת לעולם את הטוב ביותר שלך, יפה מאוד, זה נכון, זה נכון, עוד יש לך מה לתת. עם מי זה היה? לא זוכר. אחד החכמים באו ואמרו לו, תלמיד פלוני, התלמיד הטוב, כנראה בחיר התלמידים, הוא גוסס, הוא מצב קשה, תתפלל עליו, הוא כל כך חכם, הוא כל כך טוב, הוא כזה צדיק, שלא יובד מן הארץ. הוא אמר, לא, חכם. לא מי יודע מה. צדיק? ואף אחד לא הבין, מה זה, הוא ממעיד בחשיבותו, הוא חולה. והרב ביטל את כל דברי השבח הגדולים שאמרו אותו תלמיד. אחר כך כשהוא החלים, הוא בא והסביר. מה אתם רציתם להרוג אותו? מה אתם רוצים להגיד, שהוא מושלם? שהוא גם את התפקיד שלו פה? לא! עוד יש לו מה לעשות בחוכמה, עוד יש לו מה לעשות ביראת שמיים, עוד יש לו מה לעשות בצדיקות, עוד יש לו מה לעשות פה. התחושה הזאת שאני עוד לא מוכן, כל הכבוד, יפה מאוד. מצוין, נכון, יפה מאוד שאנחנו מרגיש את זה. תחושה אמיתית. עוד יש מה לומר על זה, כן? בוא נמשיך. וזהו עניין האדם, שורה שישית מלמעלה, וזהו עניין האדם שהוא בכוח ויוצא שלמותו אל הפועל כל הזמן. וכאשר אדם לא יוצא לפועל, הוא מרגיש מתוסכל, מבוזבז, על ניוטרל. אדם לא יכול להיות על ניוטרל. הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא יכול. לפרה אין צרות כאלה. לא תפגוש אותה בחדר המתנה של אף פסיכולוג, אם כל מה שעושה זה לאכול עשב. אם כל מה שעושה באדם זה לאכול, הוא לא מרגיש טוב. הוא לא מרגיש טוב. לפיכך שמו ראוי לו, שיהיה משתתף, השם שלו עם האדמה, שהיא מיוחדת בכך שהיא יוצאת אל הפועל, מן הכוח אל הפועל, בפירות וצמחים, וכל אשר שייך אליה. וכן הוא האדם, יוצא כוחו אל הפועל. ולכן הוא נקרא פרי שם, בעגלה ערופה וכו'. בוא נדלג על זה. בעמוד הבא, בעמוד הבא, בערך באמצע, בדיוק באמצע נראה לי, שורה שמתחילה, ובדברים ברורים. רואים את זה? ובדברים ברורים. ממש באמצע אני חושב. כן, יש? אומר המהר"ל, והתבאר לך, כי מעלת האדם הוא בכוח. אחרי שהוא הסביר כל מיני דברים, הביא מקומות בחז"ל, הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם. והתבאר לך, כי מעלת האדם הוא בכוח. וכמו שהתבאר אחר זה, התבאר לאלן. ולפיכך לא יהיה הונאה בנפשו. אל תמרח את עצמך. לומר, אל תיתן ליצרה לעבוד עליך. לומר שישב בטל ויצליח בהצלחה נצחית. אלא מה? הצלחתו בקיום התורה והמצוות. אופה, עכשיו מכניס פה גורם נוסף למערכת. טוב, אני מבין שאני הולך ומשתלם, ובכך שלמותי, וזה שאני חסר והולך ומשתלם. איך? מה עם המעשים שמשלימים אותי? מי המיילדת? מה, איך אני עושה את התהליך הזה של הלידה המתמשכת הזאת? הוא אומר פה תורה ומצוות. ולהורות כי האדם חסר. האדם, זה מילה לא טובה, חסר. אנחנו מבינים שזו מילה נפלאה. כלומר, זו תכונה שנותנים לי את המפתחות בידיים, אומרים לך, אדוני, תשלים. אשר ברא אלוהים לעשות. הוא ברא, עשה הרבה, והשאיר לי גם כן הרבה עבודה לעשות. חבר שלי שהוא דובר אנגלית במקור, הוא קרא לזה perfect imperfection. כלומר, חוסר מושלמות מושלמת. כלומר, אני בלתי מושלם באופן מושלם. ואם חס ושלום הייתי מושלם, זה היה לא מושלם. מה היה לעשות פה? אלא זה חוסר מושלמות אלוקית, מושלמת. ולהורות כי האדם חסר, וצריך אליו השלמה וטעון השלמה. כך אמרו בפרק חלק בסנהדרין, כן, פסוק מאיוב, אדם לעמל יולד. ותראו איך חז"ל, חז"ל מפורסם, מסבירים את הפסוק הזה, במיוחד מה זה הלמד הזאתי. לעמל. אמר רבי אליעזר, איני יודע אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. בסדר, עמל, איזה עמל? אולי לסחוב סכין של לא יודע מה. כשהוא אומר, נפש עמלה, עמלה לו כי הקף עליו פיהו, אהה. אז אני מבין, ואומר שהכוונה היא לעמל פה. טוב, ודאי איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה, אולי לפה, פה יכול לדבר הרבה דברים, נכון? איך אמר רשב"י? אם הייתי בהר סיני, הייתי מכה שתי פיות. אחד לדברי תורה, אחד לדברי חולין. כן. לא, לא, לא ניתנו לנו שתי פיות, ניתנו לנו פה אחד, שיכול לדבר גם את זה וגם את זה. עכשיו, מה לעשות, צריכים נורא להיזהר איך משתמשים בפה הזה, גם במקולת וגם בעסקי חולין, כי זה אותו פה, זה אותו פה, ריבונו של עולם. זה... טוב, אז לאיזה עמל פה אדם נולד? אולי לעמל שיחה סתם? כן, מה זה מדבר? לשון הראשונים, רמב״ם, מדבר, מה מדבר? מה יצא בית"ר ירושלים מכבי חיפה? מה זה מדבר? כשהוא אומר, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, וגיד ביום ולילה, ואומר לעמל תורה, עד כאן, רק החזה בסנהדרין. מסביר המהר"ל את דבריהם, ובערו בזה הדברים אשר אמרנו. כי, זאת אומרת, אתה קורא את הגמרא בסנהדרין, ואתה אומר, תשמע חביבי, אתה יודע למה נולדת? נולדת לתפקיד הזה והזה. זה הג'וב שבשבילו באת למפעל הזה. אדם לעמל יולד, בשביל זה באת לעשות את התפקיד הזה בעולם, לזה באת. המהר"ל מסביר שונה. ובערו בזה הדברים אשר אמרנו, כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון, הסופי המושלם, אלא הוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. וזה, כוונת הדברים, אדם לעמל יולד, כלומר, שהוא נולד ונמצא אל תכלית העמל. הלמד של העמל זה למד התכלית. כלומר, לא התוצאה של התפקיד שתמלא, אלא העמל עצמו. לא התוצאה של העמל, לא התוצר של העמל, אלא העמל עצמו היא התכלית, הוא התכלית. דהיינו להוציא השלמות אל הפועל. ולא יגיע, תדע לך, זו דרך היחידה. רק זה. כך ורק כך אתה תיוולד. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי, לעולם, בלי זה. למה? למה? אולי אלה דברים אחרים. אולי אני אלך לאיזה סדנה למימוש עצמי, ויגלו שיש לי נטייה למוזיקה, ואני אקנה כינור, ואני מבסוט על השמיים, או לא יודע מה. למה דווקא התורה ומצוותיה? זה מה שאמר מקודם, כי מה שמחפש השלמה בפיתוח זה הנפש האלוקית. הנפש האלוקית צמאה למזון המיוחד לה, שזה לא כינור עם כל הכבוד, שזה גם כן משהו בתחום אחר, אבל הנפש האלוקית מבקשת את ההשלמה שלה בתחום הקודש, של התורה והמצוות. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם, לעולם כל עוד הוא חי. כאן על פני האדמה, אבל תמיד, עד נשימת אפו האחרונה, יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל. וזה שלמותו האחרון. מה זה זה? מה? הוא אומר ככה. ולא יגיע האדם להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. תדע לך. אין אדם יכול לומר... סיימתי את מלאכתי, אני מוכן, אני שלם. עשיתי את שלי בעולם הזה. כל עוד יש לך עוד נשימה באבך, אתה לא יכול לומר את המשפט הזה. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם, אלא תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. מה זה זה? העמל. העמל. התהליך שבו אתה הולך ומוציא שלמותך אל הפועל. אני עושה תנועה של גלגל, כי זה, 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 זה דבר מתמשך, אין סופי. ואדם עלול לקחת את זה למקום של עבודה סיזיפית, של תסכול, של אף פעם לא יגמור את העבודה. אבל צריך להבין את הדבר הזה. מה זה לגמור את העבודה? לגמור את העבודה זה שיש משהו מוגבל. קצוב מראש. אין נפש אלוקית אינסופית. ואני צריך לגמור את העבודה. לא. הנפש שלך היא אינסופית. אתה אינסופי. אתה אלוקי. ולכן הפעולה התמידית הזאת היא השמחה הכי גדולה בחיים. זאת, אתה כל הזמן הולך וחי. יותר ויותר. יש לך תמיד עבודה. ואל תפחד, היא לא תיגמר. שנייה לפני שאדם משיב את נשמתו לבורא. כל מה אתה חי, יהיה לך סיבה לחיות. אדם קם בבוקר, אני צריך סיבה לחיות. יש. היא נמצאת. להוציא שלמותך לפועל, ויש גם את הדרך היא נמצאת. איך עושים את זה גם? כן? אז מה שעלול להיות מקור לתסכול, אם יוצאים קצת הנחה שהנפש עדיין מוגבלת וצריך לגמור, לגמור את העבודה, כן? אם מבינים שאין לגמור את העבודה. העבודה, העמל, זה השלמות האחרון. ה-perfect imperfection הזה, כלומר שכל הזמן אני הולך ומשתלם, זוהי השלמות שלי. השלמות שלי היא בזה שאני משתלם, בזה שאני היום במילימטר יותר קרוב להשם מה שהייתי אתמול. במילימטר יותר מאמין, יותר טוב בכל המגוון המובנים של המילה טוב. שני מילימטר, עוד יותר טוב. כן? אבל אני זז. ראיתי בעיני העלייה והם מועטים. נכון? מי אמר את זה? רשבי, נכון? רבי שמעון בן יוחאי. אם 100 הם, אני מובני מהם. אם 10 הם, אני מובני מהם. אם 2 הם, אני מובני מהם. מה זה בני עלייה? אחד המובנים, שמעתי ממחנך אחד, מסביר. בן עלייה זה אחד שהפנים שלו קדימה והוא בתהליך של עלייה. בן עלייה זה אחד שעסוק בעלייה. איזה גובה הוא? לא משנה. לא משנה. כלומר, מה זה לא משנה? זה לא תלוי בי. הנתונים הראשוניים שלי הם כאלה, זה הפה כאלה שקיבלתי. בסדר. מה אתה עושה עם זה? עכשיו, האם אתה, האף שלך מכוון קדימה לכיוון ראש ההר או לא? זו הבחירה שלך. האם אתה במגמת עלייה, כמו שרוצים שתהיה הבורסה, האם אתה במגמת עלייה, אפשר לקרוא לך במובן הזה בן עלייה. אתה בתהליך של השתלמות. השלמות של הבהמה היא שלמות סטטית, השלמות של המלאך היא שלמות סטטית, השלמות שלך היא תהליך של השתלמות. מקור לתסכול? לא, מקור לשמחה. אני היום טוב יותר ממה שהייתי אתמול, ופחות טוב ממה שאני אהיה מחר. זה מה שאני רוצה שיהיה. כן. אני חושב ש... לא יודע. אני אומר משפט, אחרי זה נחשב אם הוא נכון ביחד. נחשב ביחד אם הוא נכון, בסדר? אני חושב שכל אדם, ברגע שהוא מחזיר נשמתו לבורא, סימן שהוא הגיע לשלמותו. בוא נחשב אם זה נכון. זה הספק שלי, נכון. אדם יכול למעול בתפקידו, אדם יכול לזייף, להחטיא, לחטוא. נכון, רשע שמת. אז נגיד ככה, שכנראה צדיקים, אהבות, אני יודע, אברהם, יצחק, יעקב, משה, כנראה שהם הגיעו לשלמותם. ואני עדיין ככה אומר את זה בהיסוס. כי הם בני אדם, בני אדם עליונים, נשגבים, אין לנו השגה במעלתם. אבל מרגע שאמרנו את ההערה שלך, שאדם יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לפספס, לחטוא, להחטיא, אז צריך אולי לומר את זה על כל אדם. יהיה הגדול שבגדולים והענק שבענקים, ואולי, לא, אולי על האבות שלנו נכון לומר שהם הגיעו למעלתם. על משה רבנו, התורה מכנה אותו איש האלוהים. איש האלוהים. נכון. נכון, אבל השאלה, הבירור שלך הוא מאוד מעניין. אבל החיים שלנו, נכון, אנחנו לוקחים משם את הערך החדש, אני מקווה, הרענן, למושג של העמל. למושג של ההליכה בדרך. למושג של ההתקדמות. למושג של השתלמות. שזוהי שלמותנו. כשאנחנו משתלמים והולכים ומשתלמים, וכל אדם צריך לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיו אברהם, יצחק ויעקב. אז מעניין איך זה קשור, אולי זה בטח קשור לדברים שאמרת. כן, שהם הגיעו לאיזה פיק, לאיזה טופ כזה של מעלות, ואני, גם אני רוצה. וזה טוב שאני רוצה. זה טוב שאני רוצה. איפה הגענו? כן. שורה שנייה מלמטה. ולפיכך אמר אדם לעמל יולד. תכלית קיומו, לידתו של האדם, הוא העמל. והעמל הוא היציאה לפועל. מה שרב הרשור קורא לידה, הלידה המתמשכת. ותמיד הוא חוזר על דורת דרכו של המהר"ל, לחזור על דברים שוב ושוב ושוב, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אומר לנו המהר"ל. ותמיד הוא בכוח עוד לצאת אל הפועל, כמו האדמה, שתמיד חטאת עוד פירות. כי זה האדם, הוא בכוח ויוצא אל הפועל. וכמה שהוא יוצא אל הפועל, נשאר בכוח לצאת עוד אל הפועל. ואמר בסנהדרין שם, ודאי אינני יודע אם לעמל פה או לעמל מלאכה. איך אני יוצא לפועל? איך אני מממש את עצמי? כי אף אם נברא האדם בכוח ולא בפועל, בסדר, הבנתי שהוא נברא בכוח ולא בפועל. אולי הכוח הזה הוא שייך לכוח הגופני, איך למכון כושר, שאין ספק שהוא בכוח. אולי לא רק מכון כושר, אולי גם דברים אחרים, לא יודע, שהם פיזיים בעולם המוחשי, החושי, המטריאלי. ויש בו יציאה לפועל, ובו שייך עמל, ואולי זה, לזה, לזה, לעמל הזה נולדתי. לא. הכוח הדיברי, נכון, יש לך גוף, נכון, ואם תלך למכון כושר, תפתח את השרירים שלך, בסדר, בסדר. אבל מה הכוח המיוחד שלך? שרירים יש גם ל... כן, ל... 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 איך קוראים? לגורילה. גם יש שרירים. מה הכוח המיוחד שלך? כוח הדיברי, שהוא יותר נבדל במה שלא נמצא בשאר... נבדל במה שלא נמצא, בכך שהוא לא נמצא בשאר בעלי חיים. כי אם באדם בלבד, לכך הכוח הזה הוא יותר נבדל, כלומר יותר מיוחד, יותר ייחודי, יותר מאפיין, יותר רשום בתעודת הזהות שלך, הנשמתית. ואפשר, כן, אהבה מן השנייה של חז"ל, ואפשר, כדאי הוא שיוציא מן הכוח אל הפועל הכוח הגופני. זה עדיין הראשון. ואין צריך להוציא הכוח הדיברי אל הפועל, שאין האדם נברא על זה, שמא תאמר, לא. אז זה אמר, כי כיוון דכתיב נפש עמלה עמלה לו, כי כף עליו פיהו, הרי אנחנו למדים שהעמל הזה הוא עמל פה, שהוא כוח הדיברי, שכוח זה צריך שיוציא לפועל, ועל זה נברא האדם, שלכן הוא נקרא מדבר, במערות, ועדיין אני יודע אם עמל שיחה, דיבורי חולין, או עמל תורה, דיבורי קודש, כי אולי, אם זה הבאמינה השנייה, כי אולי לא צריך שיוציא מן הכוח אל הפועל, אלא רק את הכוח הדיברי, שהוא שכל גמור, הוא יהיה דוקטור למה שאתה לא רוצה, וייתן הרצאות באיפה שאתה לא רוצה. אבל לא כוח השכלי, שהוא דיבור של תורה, וזהו שכל גמור, ביטויים של המהר"ל, הטרמינולוגיה המיוחדת שלו. חוכמת חול, שכל שאינו גמור. חוכמת קודש, שכל גמור. לא ניכנס לזה כרגע. כן? כמה שמלן, כשהוא אומר, לא יאמרו ספר התורה, זה מפיך, מזה נלמוד, כי האדם על זה נברא, שיוציא אל הפוח כוח הדיברי השכלי. לימוד ראשון, כוח הדיברי, ולא גופני, לימוד שני, כוח הדיברי שכלי, שהוא שכל התורה. לפחך אמר, לא ימו ספר התורה הזה מפיך, כי מאחר שהאדם שלמותו הוא בכוח, צריך שיהיה כל עמלו ופועלו בדבר שהוא שלמותו האחרון אשר נבלה בשבילו. אם יש לך שכל, עכשיו תכוון את כל מעשיך לדבר העיקרי, לשפיץ של מהותך, של קיומך, של טבעך, ותיתן את מה שצריך, גם את הבהמה צריך להכיל, בסדר, לא נרעיב אותה, בסדר, אבל תדע מה השפיץ. כמו שכתוב, כמו שאמר הכתוב, אדם לעמל יולד, שרוצה לומר כי תכלית מעלתו הוא אל העמל שהוא יציע אל הפועל וכו'. שאלה. תמיד אפשר להספיק יותר, כי כתוב שכשאדם מת עדיין אין לו חצי תאוותו בידו. זאת אומרת כי הוא יכול לעשות עוד אך לא הספיק. תודה לשואל האנונימי. ואני תמיד חשבתי שמה שחזל אמרו שכשאדם מת עדיין אין לו חצי תאוותו בידו, אני עם הראש שלי הלכתי עכשיו לתאוות גופניות. חשבתי שזה כוונת חזל. מלמדנו השואל והחכים אותנו שזה אמור גם על תאוות רוחניות, גם על תאוות קדושות. אדם רוצה להיות צדיק, אדם רוצה לגמור את כל הספר, את כל השס, אדם רוצה להיות חכם, אדם רוצה להיות צדיק, אדם רוצה להיות קדוש, וגם זה נקרא תאווה. וגם על זה נאמר שהוא יוצא מהעולם הזה עם חצי תאוותו בידו. תודה רבה לשואל. תודה לכם.